ערב מדליק נר ראשון של חנוכה, ומן הראוי שאולי נלמד קצת על הנר הזה, המשמעות של הנר, מה עניינה של כל עניין של חג חנוכה. מצאתי מאמר מצוין של ראש ישיבת הר המור, הרב מוטי שטרנברג, שליטה, שהוא כותב בספר אל מול פני המנורה, זה קובץ מאמרים בענייני חנוכה, שאולי כדאי להתבונן בו, תקף שביאו את הדפים, אפשר לראות את זה בתוכו. מה? לא, לא, אנחנו מדפיסים את זה, תקף יכניסו את זה לכאן. ושם הוא נוגע במהות של הנס, מה העניין של הנס. הרי כל חנוכה, כל העניין של חנוכה, זה פרסומי ניס, אני אקרא, לפרסם את הנס. יש בגמרא, במסכת שבת, לגבי אדם עני, שאין לו מספיק שמן להדליק, או לשבת או לחנוכה, מה עדיף? האם להדליק נר של שבת או חנוכה? והגמרא דנה בזה, והמסקנה, ההלכה היא של נר שבת עדיף. למה נר שבת עדיף? מדוע? מה מעלתו של נר שבת על נר חנוכה? אז הגמרא אומרת ששלום בית, רש"י מביא את זה, שלום בית עדיף על נר של חנוכה, זה פרסומי ניסה, זה כמובן מצווה גדולה, פרסומי ניסה, אבל שלום בית עדיף על ה... צריך להבין מה העניין של הנר בכלל, ומדוע באמת שלום בית עדיף לעומת פרסומי ניס, שזה גם דבר גדול. קודם כל, אני מאחל לכולנו שלא נהיה עניים כאלה, שנוכל להדליק גם נר חנוכה וגם נר שבת. המושג נר, כתוב כי נר השם, נשמת אדם. הנר, מהותו, עניינו של הנר, להביא אור, זה עניינו של הנר. יישר כוח, תודה. אם כן, הנר זה אור בעצם. אפשר לחלק את זה לחבר'ה. כן, הנר, הנר מבחינת נשמה, כי נר השם נשמת אדם. הנר בא להביא אור. אם הייתם שואלים אותי מה זה האדם, האדם, כל עניין, מהותו של האדם בעצם, להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. כן, עמזו יצרתי לי, תהילתי יספר, יספר תהילת השם, יספר טוב השם בעולם, רצון הטוב של האלוקים בעולם, זה עניינו. של האדם, אתם קוראים אדם, וזה עניינו של הנר גם להביא אור. אז יש אור בבית, יש שלום בית. צריך להביא אור לבית, כן? להביא טוב לבית. אור בבית, בבית הפרטי של כל אחד מאיתנו בשבת, זה סדר עדיפות ראשון. אבל פרסומי ניסה גם זה דבר חשוב מאוד. מהו הנס? שאנחנו בימים האלה, ימי חנוכה במיוחד, מעלים את העניין של פרסומי הנס. מה המהותו של הנס? אבל לפני שנקרא את הדברים שכתב כאן הרב מוטי שטרנברג שליטה, לפני אני רוצה להסביר את הדבר הכללי, עקרוני, ואחר כך נראה את הדברים האלה בתוך כתובים בצורה יותר מפורטת. ישנן שתי הנהגות. ישנה הנהגה שאנחנו מכירים אותה, זה נקרא הנהגה טבעית. אנחנו חיים בעולם טבעי, עולם רגיל. עולם שאנחנו חושבים שכל מה שהמציאות שלנו היא מובנת מאליה. זה חוקי טבע, התרגלנו לזה, הדברים מתנהלים כפי שהם מתנהלים, זה ההנהגה הטבעית. גם על ההנהגה הטבעית שאדם חי, בנורמה, הוא צריך להגיד תודה רבה. כל בוקר אדם קם אומר, דבר ראשון מה הוא אומר? נפתלי, מה אתה אומר בבוקר?
מודה אני,
תודה, תודה, תודה. תודה על מה? תודה על מה? זה שאתה קם בבוקר, שאתה נושם, שאתה מתפקד באופן טבעי, שאתה רואה מסביבך עולם שלם, עולם מלא, עולם טוב, אתה רואה עולם טוב, תודה רבה. הכרת הטוב. הכרת הטוב בעולם הטבעי, זה אנחנו צריכים להתרגל לזה, להתחנך לזה, נאמר. אדם צריך להכיר בעולם הטבעי שהוא חי בו, הרגיל, הנורמטיבי, נאמר. לראות בעולם הזה דברים טובים, לראות את איך הקדוש ברוך הוא עושה איתנו טוב. מה זה הנס? הנס שפתאום בעולם, בתוך העולם הטבעי הזה מתגלה דבר שהוא לכאורה על-טבעי. על פניו נראה על-טבעי. איזו הופעה של, הייתי אומר, האור האלוקי, ההשגחה האלוקית, או יד השם, תקראו לזה, באופן לא נורמטיבי, לא רגיל, כאילו. באופן, פתאום, לא היינו רגילים לזה, ופתאום העניין העל-טבעי הזה, פתאום הוא חלק מחיינו. כמו ביציאת מצרים, כמו בחנוכה, כמו ב... זאת אומרת, אנחנו בנס בעצם מגלים שיש לא רק מימד אחד לחיים שלנו, המימד הפיזיקלי, המימד הנראה, המימד המוחשי. כשאנחנו מציינים את הנס, אומרים, יש מעל המימד הטבעי הזה עוד מימדים. והמימד האלוקי, נאמר, שיש מעל כל הטבע הזה גורם, גורם על כזה, שהוא בעצם עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, והוא לא מוגבל בכלל. לא יודע אם שמעתם על האלוקים, יצאתם לשמוע את הדבר. אלוקים לא מוגבל, לא בזמן, לא במקום. הנס זה ניצוץ מהגילוי הזה, שבעצם למרות שאנחנו שבועים בחוקי טבע, כאילו הכל ככה צריך להיות, נאמר, אז פתאום אנחנו מגלים שבעצם יש גם מימד שלא מובן מאליו. זה לא חייב להיות ככה. זה יכול להיות הכל לפי רצון מי? רצון הבורא. דרך אגב, בברכות השחר שאנחנו מברכים, אותו דבר. ברכות השחר אתה מודה על מה? פוקח עברים. מה? אני בטח נקם בבוקר פתח עיניים. רבותיי, זה לא מובן מאליו שאתה פותח את העיניים. זוקף כפופים. אתה חושב, טוב, מה, ודאי מה, אני קם מהמיטה. זה לא מובן מאליו שאתה זוקף כפופים. זה לא מובן מאליו. הברכות שאנחנו מברכים ברכות השחר, באים שנבין, להכיר, להכיר ולבטא את זה, גם לא רק להכיר. שכל דבר שנראה לנו כדבר טבעי, הוא לא מובן מאליו. הוא לא מחויב המציאות. אלא מה? אני לא יודע אם שמתם לב שהאלוקים אוהב כל אחד מאיתנו. אתם שמתם לב? מישהו שם לב לזה? בברכות השחר, מה אנחנו אומרים? פוקח עברים, מותק, טוב שאני פותח את העיניים. תודה רבה שאני פותח את העיניים. תודה רבה שאני עומד על הרגליים. תודה רבה. זה מובן הרעיון. אבל זה בעולם הטבעי שלנו, וכל יום אנחנו צריכים לברך על הדברים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא עושה, לראות, להכיר בחסד, בטוב שהקדוש ברוך הוא עושה. נס זה דבר שנותן לנו פתח להבין שמעל כל המציאות העכשווית שאנחנו חיים בה, יש גורם על כזה, שקוראים לו אלוקים, אין לנו תפיסה במהות שלו, אבל משהו מהיכולת שלו בנס מתגלה. ומה מתגלה בנס ביכולת? האי-מוגבלות. האי-מוגבלות. אנחנו חיים בעולם מוגבל, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל. וזה מופיע בנס הכללי, בנס הפרטי, כל המדרגות בנסים. בואו נראה את זה בתוך המאמר. יש לפניכם את המאמר של הרב שטרנברג, מוטי שטרנברג. אני קורא את הדברים. ההתערבות האלוקית בנס חנוכה, יש שם דפים כדי ש... כן, ההתערבות האלוקית בנס חנוכה, אין בנס המלחמה ואין בנס פח השמן, כי יש לנו שני ניסים בחנוכה. נס פח השמן, שהוא ביטוי מוחשי למה שאמרנו כרגע, שיש חוקים פיזיקליים, טבעיים, שמקומות של שמן מסוימת דולקת בזמן מסוים, ואותה כמות בחנוכה דלקה פי 8, או פי 7, תלוי לדעת הפרשנים למיניהם. וזה לא דבר טבעי. דבר אל-טבעי. העובדה הזאת היא דבר אל-טבעי. זה נס חנוכה. נס של פח השמן. נס המלחמה, הניצחון של בעתים מול רבים, זה גם דבר שהוא אל-טבעי. תכליתה לבנות בנו את היכולת להודות על מציאות האל-טבעית. המציאות הטבעית היא מובנת מאליו. אנחנו חיים את המציאות הטבעית. אבל להכיר שיש גם מציאות שנקראת אל-טבעית, לזה בא פרסומי ניסה, להכיר את הדבר. הפילית, שאינה מובנת מאליה, זה לא דבר מובן מאליו. יש דברים, לא רק בהיסטוריה הלאומית שלנו, גם בחיינו, יש דברים שאינם מובנים מאליהם. השבירות שהדברים האלה יקרו, הם מזערים, ואם הם קורים, זה לא דבר מובן מאליו. אני לא יודע אם מישהו היה לו כנס בחיים, מישהו היה לו כנס בחיים. אשר, איפה היה לך נס? כן, באמת, יש שאלה, למה בהלכה? אתה צריך כל הזמן לברך. כתוב בהלכה שאדם שנעשה לו נס, צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה, ואם לאבא שלו נעשה נס, אז כתוב שגם הוא יגיד נס, הבן ממשיך להגיד שעשה לה... להביא נס במקום הזה, לא רק בדור של... גם אלה שבאים אחר. אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת. מה זה נס? הרי כאן זה בעיה שהלכה למעשה, אתה לא יודע, תיאוריה. כאן אתה צריך את זה פרקטיקה, כאן זה לראות מה הגדרה של נס, מבחינה מעשית. אז מביאה הגמרא שלושה מקרים של דברים שקוראים להם נס. הדבר האחד זה שהאריה מתנפל על מישהו והוא ניצל. הסבירות שהאדם הזה ינוצל מהאריה היא קטנה מאוד, והנה הוא ניצל. עובדה, זה נס. זאת אומרת, באופן טבעי הוא לא היה צריך להינצל, אבל העובדה שהוא ניצל זה נס. אותו דבר מספר את הגמרא על גמל שרץ בסמטה צרה מאוד, ואדם עומד באמצע הסמטה ולא יודע לאן לברוח. גמל משוגע, גם משתולל. ופתאום הקיר נפל, והוא נכנס למגרעת הזו שנוצרה, וניסל מהרמיסה של הגמל. אמא של רשי בסופו. אה? גמל לא, בטח, עולה משהו דומה. כן, לא, כל תאונת דרכים שהאדם ניסל בה, והסבירות שישאר בחיים, היא מזערית, בכל זאת הוא ניצל, זה נס. אשתי, שתחיה, עד 120, תהיה בריאה. היה לה תאונת דרכים לפני הרבה שנים, והיא ניצלה בנס ממש. הרופאים אמרו, אנחנו לא מבינים. ניצלה ממש. אז כשהיינו עוברים שם במקום הזה, ליד גוש קטיף, באזור הזה, פתאום ברוך שעשה לי נס במקום הזה, באותו מקום שהייתה התאונה הזאת. זה דוגמאות, מה זה העניין שלי. הסבירות שהאדם ינצל, דבר על נס פרטי, הסבירות שהאדם ינצל היא כל כך מזערית, שרק יד השם הייתה כאן, רק ההשגחה. אז זה נקרא נס באופן... מתגלה שבעצם מעל הספירות הרגילה הטבעית יש איזה גורם על כזה, גורם שהוא משאיר אותנו באופן פרטי, אבל עכשיו נקיש לעניין הלאומי. אני לא יודע אם שמעתם על עם ישראל. אתם לא שמעתם על עם ישראל. 2000 שנה העם הזה סובל ניסיונות אין ספור להשמיד אותו. מה לא לעשות? עם ישראל חי, מה אתם אומרים? הנס הוא רלוונטי. זה לא רק נס שאנחנו מדליקים את נרות חנוכה ולחשוד, זה היה עתיק, זה לא נוגע אליי, מה זה נוגע אליי? לפני אלפי שנים, מה זה? אלא הנס הזה, הנרות הקטנים האלה, הם מרמזים לנו על קיומו של העם היהודי באופן ניסי, באופן פלאי, למרות כל מה שאנחנו עוברים, כל מה שעברנו, כל הדברים האלה, אנחנו קיימים. יש גורם אלוקי בתוך כל הדברים הטבעיים, ההיסטוריים הרגילים שאנחנו נמצאים בו. זה מה שהרב כאן כותב. תכליתה לבנות בנו את היכולת להודות על המציאות האל-טבעית. ישנה מציאות אל-טבעית. הפילית שאינה מובנת מאליה. זה לא דבר מובן מאליו. יש דברים שאינו דברים מובנים מאליו. אבל קיימת וקבועה למרות זאת באופן מוצק ומוחלט עוד הרבה יותר מאשר המציאות הטבעית התחתונה. למה? כי המציאות הטבעית התחתונה היא כל הזמן משתנה. מזג האוויר משתנה, מה אתם אומרים חבר'ה? אה? אתם בטוחים? פוליטיקה זה משתנה? אה? כן, איך אתה יודע?
העיתון.
הכל משתנה. בתוך כל המשתנה הזה יש אלמנט, גורם, נצחי, בלתי משתנה. אבל הוא לא נגלה אלינו, אלא לעתים רחוקות. פתאום מציץ לך, כאילו נפתח לך משהו בשמיים, ואומר, חבר'ה, כאילו צוחק עלינו מלמעלה, אומר, אתם עולם משתנה, אתם כל הזמן בלגני, ענייני. אבל אני לא משתנה. מי לא משתנה? מי לא משתנה? מי? יפה מאוד. הגילוי הזה, שבעצם הדבר היותר חזק בעולם, היותר יציב בעולם, היותר קיים בעולם, שהוא לא משתנה, שהוא מנהיג באמת את העולם המשתנה, זה מתגלה בנס. גם בנס הלאומי שלנו, הקיומי שלנו, עצם עובדת היותנו כעם, גם בניסים ההיסטוריים שלנו ביציאת מצרים, שעד באמת מתגלה פתאום היכולת האלוקית, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בזמן שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, הכל לפי רצונו שלו, כמו בקריאת ים סוף, כמו במעמד הר סיני, כמו בחנוכה. אבל אני אגלה לכם סוד, לגלות לכם. לגלות או לא? לגלות? לא אגלה לכם. אני אגלה לכם למה. כתוב, סוד השם למי? ליראיו. לגלות או לא לגלות? אבל יש לכם תעודה שאתם יראי שמיים? יש לכם, יש כאן תעודה כזאת? נניח שאנחנו יראי שמיים. כל עם ישראל יש בו יראת שמיים. לעולם יהיה אדם יראי שמיים, כתוב. בסתר, יש מקומות שאומרים, גם בגלוי, בסתר ובגלוי. הרב קוק זטל בעין היה, לא, בעולת ראייה, סליחה, בעולת ראייה, אנחנו אומרים זה בבוקר, לעולם יהיה אדם יראי שמיים, אז הוא אומר, יראת שמיים זה מהות האדם. מהות האדם זה יראת שמיים. זאת אומרת, יראת שמיים זה לא שייך לדתיים או לא דתיים או דברים כאלה. אנחנו נולדנו עם יראת שמיים. הצלם אלוקים שבאנו, נאמר, בעובדה הזאת שנולדנו, יש בנו יראת שמיים. זה שאתה מודע ליראת שמיים או לא מודע ליראת שמיים, זה חשוב, אבל זה לא העיקר. העיקר שתדע, כי אתה כאדם, יש בך יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אז ראיתי פירוש על נפש החיים מסביר, יראת שמיים זה הידיעה וההכרה, וגם לא ההכרה, בין כך ובין כך, שאתה כאדם משפיע בשמיים. דע מה למעלה? למעלה! מה זה למעלה? מה יש למעלה? מה יש למעלה? תסתכלו, מה יש למעלה? תקרא או שמיים, מה אתם אומרים? דע מה למעלה. למעלה, בשמיים, בכל העולמות. תדע לך, דע מה ממך. ממך. אתה כאדם, אתה משפיע בעולם. תרצה או לא תרצה, אתה מודע לזה או לא מודע לזה, זה לא משנה. עצם מציאותך כאדם, אתה גורם בעל השפעה עולמית. על כל העולמות אתה משפיע. זה נקרא יראת שמיים. לכן אני מוכן לגלות לכם, סוד השם למי? יראה, שמה? אלוקים קיים כל הזמן. משפיע עלינו כל הזמן. והעולם המשתנה שלנו הוא בעצם מונג על ידי דבר או עניין שהוא בכלל לא משתנה, הוא קיים. הוא הנצח, הוא קיים. והנצח זו ירושלים. והנצח זה עם ישראל. והנצח זה ריבונו של עולם, וישראל, וקודש הבריך הוא חדו, כל הדברים. זה, הדבר הזה מתגלה. נחזור לעניין שלנו כאן. אבל קיימת וקבועה המציאות האלוקית באופן מוצק ומוחלט, עוד הרבה יותר מאשר המציאות הטבעית שהיא נראית לנגד עינינו, עיני בשר, כאילו היא המציאות הנגלית, זה מה שקיים, יש דבר שהוא יותר קיים מהדבר הזה, זה המציאות האלוקית. הגזרה בחנוכה לא הייתה על הקיום הפיזי, זה לא היה עניין של היוונים על קיומנו הפיזי. הם התנגדו להכרה, לאמונה, בעניין האלוקי, אלא להשכיחם תורתך. להשכיחם תורתך פשוטו כמשמעו. הם הבינו, היוונים, שמקור האמונה שלנו, הכוח שלנו, היכולת שלנו, זה העניין של התורה, לימוד התורה וקיום התורה. זה מקור הגילויית של הנצח, של העניין האלוקי. הם הבינו את הדבר הזה. נזכר ב... יש חוברת שנקראת זרקור לילדים. חוברת כזאת... אז החוברת הזאת היה... איך זה נקרא? שיש סיפור בציורים. קומיקס, משהו כזה. איך קוראים לזה?
קומיס.
קומיס. אז יש שם... היה לפני שנים ראיתי זה ציור של סיפור לילדים. שבאיזושהי כפר בתקופה הזאת של היוונים או הרומאים, בתקופה ההיא, הייתה חבורת ילדים בכפר, והיוונים הטילו גזרה שאסור ללמוד וללמד תורה. בחזה הזה הרומאים הטילו גזרה כזאת, שכל מי שלומד וילמד תורה דינו מוות. רבי עקיבא, שהרגו אותו, הרגו אותו על זה שהוא לימד תורה ברבים, זו הייתה הסיבה. אז הקומיקס הזה, הוא מספר ככה בשפה של ילדים, שגם שפה שלנו, שהרומאים, הייתה להם שאלה, איך עם ישראל מתקיים למרות חורבן בית המקדש? ולמרות מה שניצחו אותנו במלחמה, ולמרות הכל, עם ישראל מתקיים. אז הם שלחו מה? מרגלים. לבין היהודים לגלות מהו סוד הקיום של העם היהודי. ואז הם מספרים ככה שהם, הילדים התארגנו שם בכפר הזה חבורה, ללמוד תורה בסתר, וזה מערה, היו הולכים לאיזה מערה ולומדים שם תורה בסתר. והמרגלים האלה הם שואלים את השאלה, מה סוד הקיום? והם שמים לב שאנשים הולכים עם ספרים כל הזמן, והולכים לאיזשהו מקום לספרים האלה. מתעניינים, מה זה הספרים האלה? אז הספרים האלה קוראים לזה, אולי שמעתם את השם, שם מיוחד, קוראים לזה תורה. אתם שמעתם על השם הזה? מישהו כאן שמע על זה? אה? תורה? לנו זה מובן מאליו. אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה יהודים בעולם היום, אתה אומר להם את המילה תורה, הם לא יודעים למה הכוונה. וגם אלה שיודעים מה זה תורה, לא מבינים את המשמעות מה זה תורה, שדברי אלוקים חיים. הם יודעים שיש תנך, אבל לא יודעים מה המשמעות. אז הם הולכים לחוזרים לרומא, המרגלים אומרים, שואלים אותם, מה סוד הקיום של עם ישראל? אז הם אומרים, יש להם ספרים כאלה שהם לומדים בהם, קוראים לזה תורה, זה סוד הקיום של עם ישראל. אז הם, כן, אז נציג גזרה. שיהודי אסור ללמוד תורה. להשכיחם תורתך. סליחה שאני עובר קצת לדור שלנו. היום, לצערנו הרב, אני מוכרח לומר את זה. מה זה להשכיחם תורתך? שיהודים לא ילמדו תורה. יש כאלה שגוזרים עליהם לא ללמוד תורה. ויש כאלה ש... לא גוזרים עליהם, אלא הנסיבות של החיים הביאו אותם לדבר כזה, שהם לא לומדים תורה, פשוט לא לומדים תורה. נסיבות היסטוריות, נסיבות שהיו, לא באשמתם. כבר דורות שכבר לא עוסקים בתורה. להשכיחם תורתם. היוונים קלטו את העניין הזה. שלימוד התורה זה גילוי האלוקות כאן בחיינו, בעולמנו, גילוי העניין הנצחי האלוקי בתוך החיים שלנו. ולכן נאבקו נגד העניין הזה של לימוד תורה. זה הווה עכשיו באותו עולם שנקרא עולם המערבי, שרוב היהודים לצערנו הרב שם לא עוסקים בתורה. לא לומדים תורה. מנסיבות שלהם. והיה בעולם כשהיה הקומוניזם בשלט ברוסיה, שם בכלל אסור היה ללמוד תורה. גזרו עלינו לא לעסוק בתורה. והגזרה הזאת, אם כן, זה גזרה הזאת, המטרה שלה, להוציא מהמציאות שלנו, מהמציאות הטבעית שלנו, את האלמנט האלוקי, את העניין הנצחי, שהוא עומד ביסוד כל המציאות המשתנה והמתחלפת שאנחנו חיים בה. אז זה להשכיחם תורתך, לעקור, זאת כוונתם הייתה לעקור, שיש מנהיג לעולם, שהוא מעל כל העולם שאנחנו חיים בתוכו. לכן נולד ממנה בירור משמעות הקיום שלנו בעולם. דווקא מתוך הנס הזה. מהו חפץ השם בנו? גם נס פך השמן מכוון אל בירור תפקידנו, ולא אל הצד העובדתי הקיומי שלנו ותו לא, אלא מה הייעוד של עם ישראל. ומהו הייעוד של עם ישראל? מהו הייעוד של עם ישראל? להביא אור לעולם. ישראל אורו של עולם. הבירור הניסי של משמעותו האלוקית של קיומנו, מביא אותנו לפגישה מיוחדת עם השם. ההתוועדות הזו לאמיתת המציאות, שהיא בעצם עומדת ביסוד כל המציאות, ואמיתת המציאות זה העניין האלוקי, זה עומד ביסוד כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה, מובילה אותנו להשיח את ליבנו לבטא את ענייננו. ההודעה על האמת מולידה בקרבנו את הצורך להודות ולהלל לשמו הגדול ולומר תודה, תודה על כל המציאות שאנחנו חיים בתוכה. זהו נס עניינה של מצוות נר חנוכה. דיינו לפרסם ולהודיע, למרות המגמה ההפוכה של היוונים, לחבות את האורו של תורה או אורו של הקדוש ברוך הוא, העניין שלנו לפרסם את זה, להודיע. שואלים כאן שאלה, זה נוגע ישר ל... לא, אבל... טוב, האם הרב יכול לתת הספד לגדול הזמרים ואיש הצדיק, אריק איינשטיין, שהלך לעולמו וישרי לנו את מפעל חייו עם שיריו הנפלאים? אני אגיד לכם את האמת, אני לא הכרתי באופן, כתוב בהספדים, כשאדם מספיד מישהו, אז צריך תמיד להגיד את האמת. אם אתה לא אומר את האמת, אז חז"ל אומרים, הספדן שסופד ולא אומר דברים אמיתיים, הרי הדבר הזה עומד לרעתו של אותו המספיד. כן. אני לא הכרתי את אריק איינשטיין, אבל מה שאני כן יכול להגיד, כמובן שמי לא שמע את השירים שלו, אני אומר, זה כבר דור שלם, הם מלווים אותנו בצורה כזו, צורה אחרת. ואם השיר הוא בא לשמח את האדם, לחזק את רוחו ואת ליבו ואת אמונתו וכל הדברים האלה, ואם סתם חלק גדול מהשירים, לא כולם, לא מכיר אותם. הם עשו טוב לעם ישראל ועשו טוב לאנשים, אז אני יכול להגיד שזכות זה עומדת לו. הרי כל מעשה טוב שאדם עושה בחייו, הדבר הזה עומד לזכותו. כשאנחנו מספידים בני אדם, כתוב טוב ללכת לבית האבל מאשר לבית המשתה. אז אחת הסיבות למה טוב ללכת לבית האבל מאשר לבית המשתה, בגלל שבבית האבל שם עושים סיכום החיים. מה סיכום החיים האמיתי? לא אומרים על האדם בהספד שהוא היה עשיר, הוא היה מכובד, הוא היה... מה אומרים על האדם בהספד? הוא היה בן אדם טוב, הוא אדם שעושים טובים לאנשים, היטיב איתם, למד תורה, קבע היטים לתורה, היה מתפלל, היה נאמן למשפחתו, לעם ישראל, לצבא הגנה לישראל, כל מה ש... כל אחד. אז עד כמה שאני יודע, אני מקווה שאני אומר את האמת, נדמה לי שאריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, הוא היה אדם שיכול היה להקיף את כולם. זה לא כל אחד מסוגל לזה. הרי אנחנו יודעים שהחברה הישראלית היא מפוצלת לימין ושמאל, דתיים ולא דתיים, כל מיני זרמים. לא כל אדם יכול להתעלות ולהתרומם ולהקיף במחשבתו, באישיותו, את כל הזרמים. נדמה לי, עם חיוון שהשירים שלו, איך אומרים, ניגנו בליבם, או השפיעו על ליבם של באמת קשת רחבה מאוד בעם ישראל, הרי זה זכות גדולה, סימן שהייתה לו נשמה כללית, אדם כללי יותר. הזכות הזה יעמוד לו, שהוא חיזק, חיזק ויחזק עם השירים שלו, כן, את האומה, כל אחד מישראל, כל אחד לפי מדרגתו. אז זה ההספד שאני יכול להגיד כמה שאני יכול לגבי אריק איינשטיין, שלא הכרתי אותו באופן אישי, אבל ראיתי שיש לו השפעה חיובית. בכל השירים שלו היו חיוביים תמיד, לא? כן, באים לחזק, באים לעודד, באים לאחד, דברים כאלה, זה דבר בעל, שראוי לציין את זה בהספד שמדברים עליו. האדם השפיע טוב לעם ישראל. נחזור לעניין שלנו. זה גם, דרך אגב, ניצוץ אלוקי. כל מקום שאנחנו מוצאים עניין כללי, זה עניין אלוקי. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אבל כמה שאדם במדרגה יותר גבוהה מבחינה זו שהוא כללי, נשמה כללית, הוא במילא יותר קרוב לאלוקים. אדם הזה, הדבר הזה גם נלמד מחנוכה. כתוב שהנס היה בחנוכה זה שמצאו פח שמן בתאור בחותמו של כהן גדול. מה זה העניין של חותמו של כהן גדול? מה משנה איזה חותמת? יכול להיות חותמת של כהן אדיוט גם, אבל צריך דווקא בחותמו של כהן גדול. אז באמת דורשים מה העניין של חותמו של כהן גדול ומה זה נוגע אלינו? כל העניין שמצאו פעם פח שמן טהור בחותמו של כהן גדול. אז צריך להבין שכהן גדול, חותמו של כהן גדול, השמן זה הצד הפנימי, הנשמתי נאמר, שמן זה מרמז על הנשמה. אז הכהן הגדול, המייחד את הכהן הגדול מכהנים רגילים, מה שמייחד אותו שהוא אדם כללי. זאת אומרת, הוא היה מתפלל ביום הכיפורים על כל עם ישראל. כל עם ישראל היה בלב שלו. להיות אדם כללי זה מדרגה, זה קדושה. גם ברמה האישית דרך אגב. אדם לדוגמה במשפחה. יש אדם שצריך אותו בשביל מה אתה חי? מה זה בשביל מה אני חי? בשביל הילדים שלי. כל הכבוד לך. הוא חי בשביל הילדים שלו. זה כבר דבר גדול. יש אדם שצריך אותו בשביל מה אתה חי? מה זה אומר שעשות כיף? מה עם הילדים שלך? זה לא מעניין אותי. העיקר שאני אעשה כיף. יכול לקרוא דבר כזה? אה? יכול לקרוא דבר כזה? זאת אומרת, ברמה המשפחתית, ברגע שאדם אומר, אני חי למען מישהו, לתת למישהו, לתרום למישהו, זה כבר מדרגה גבוהה. זה ברמה המשפחתית. ברמה הלאומית, הכהן הגדול, הוא כל כולה היה בשביל לתת. לתת לעם ישראל. ביום הכיפורים היה אחד בעד כולם. היה מחפר על כולנו. לא שאנחנו מנועים לעשות תשובה, אבל הוא בקודש הקודשים היה מבקש רחמים על כל עם ישראל, שהתגלגלו רחמי השם על כל עם ישראל. זה היה הכהן הגדול, זה אדם כללי. ולכן הוא קרוב יותר לאלוקים. כמה שאדם הוא יותר כללי, יותר אידיאליסט, יותר לתת, אז במילא הוא יותר קרוב לאלוקים. זה האדם הכללי. והאדם הפרטי, כמובן, כתוב, אם אין אני לי, מי לי, נכון? אבל כשאני לעצמי רק, מה אני? מה אני? אם אני, כל נכון, תתחזק, תלמד תורה, תתקדם, אבל לא בשביל עצמך, בשביל כלל ישראל, בשביל לתת. נדמה לי שאריק איינשטיין, כן, הוא היה אדם כללי, נשמה, נשמה כללית יותר. לתת, 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 לתת. יהי זכרו ברוך. כן, כזו היא מצוות נר חנוכה, סליחה, אני דילגתי כאן על ה... זהו גם עניינה של מצוות נר חנוכה, לגלות לנו את הממד האלוקי בתוך החיים הטבעיים שאנחנו חיים בתוכם. יש מצוות שתפקידנו לקבוע את צורת החיים הנצחית בתוך המציאות התחתונה. דיינו, תוך המציאות הטבעית. בחיי השעה לגלות את הנצח בתוך בחיי השעה. תכליתן של מצוות אלה היא להוביל את המציאות של עולמנו אל האמת הפנימית שבה, שהיא האמת האלוקית. לחיות את חיינו על פי האמת האלוקית שבקרבם. יש מצוות כאלה שמגלים לנו בתוך החיים, למשל, יום השבת. יום השבת, וקראת לשבת, עונג. מה זה קראת לשבת עונג? ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. אדם ששומר את השבת כהלכתו וגם ברוח השבת, הוא מגלה את מלכות השם בתוך השבת. הוא מגלה את העניין האלוקי בתוך השבת. ובמילו קראת לשבת עונג, העניין האלוקי מתגלה. לעומת זאת, ישנן מצוות שאין מגמתן רק המציאות התחתונה ותו לא. אבל לא לחבר את המציאות האלוקית, אלא עסוקות הן במציאות העליונה, בהשם ופניה ובפנייה אליו. כזו היא מצוות נר חנוכה, שעניינה הוא לעסוק בהשם, להודות לו ולהללו. עניינו של פרסום מניסה הוא לפרסם ולקרוא בקול גדול בשם השם, כמו אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כל עולם. הקריאה הזאת של אברהם אבינו היא נמשכת לאורך כל הדורות. אם אינני טועה, הרמב״ם, שבראש ספריו הוא מביא את הדברים של אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כל עולם. כל הזמן הוא קורא בשם השם. אנחנו כאומה, אנחנו קוראים בשם השם כל עולם. בחנוכה במיוחד בא לידי ביטוי הקריאה בשם השם. פירושה של הקריאה בשם השם הוא להמשיך את הבירור שעורר בנו השם לעסוק במציאות הניסית. יש מציאות ניסית שהיא מעל ובתוך כל המציאות הטבעית שאנחנו חיים בתוכה. העל טבעית ולהיאחז בה במציאות הניסית הזאת, האלוקית. גדרה של המצווה הוא להתרומם אל מדרגת ההודעה, הכרת הטוב, להודות לקדוש ברוך הוא, להיות מכיר ומרגיש ששום דבר אינו מובן מאליו, כמו שאמרנו בברכות השחר, שום דבר לא מובן מאליו, הכל זה יד השם, הכל זה השגחת השם, אלא תלוי באופן מוחלט, כל מה שקורה לנו כאן בעולם הזה, כל רגע ורגע במה? במציאות ניסית. לא יודע מישהו פעם הקשיב ללב שלו. מישהו פעם שם את היד על הלב? או את האוזן על הלב? יצא לכם פעם לשים את זה? לא יצא לכם. לא. כדאי לכם לשים פעם לב. אנשים חושבים, זה מובן מאליו, הלב, הלב עובד מולה. פעם שאלתי את הלב. תגיד, זה מובן מלב שאתה עובד ככה, כל החיים משאבה שעובדת כל הזמן, ובלי שום תקלה, אלא אם כן יש תקלה, אוי ואבוי. זה מובן מאליו, מה אתם אומרים? זה לא מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו. מתי האדם יודע את הדבר הזה? שיש לו לא עלינו התקף לב. פתאום, וואי. זה לא מובן מאליו. לא שצריך לחיות תחת הפחד הזה, והרושם הזה, אבל המציאות הזאת היא לא מובנת מאליה. כל רגע ורגע, כאן אומר הרב שטרנברג, כל רגע ורגע להבין שלא דבר מעולם מובן מאליו, אני מחויב המציאות שזה יהיה ככה, זה לא מובן המציאות. תפקידו של הנס, של המצוות הנסיעות, הוא להוביל אותנו בעצם אל ההכרה שאין עוד מלבדו. דיינו, כל מה שנעשה זה מרצונו של הקדוש ברוך הוא. עד שמבלדי המציאות הניסית, אם לא המציאות ניסית, היא עומד ביסוד כל המציאות הטבעית, אין ערך ומשמעות לכלום. ורק על ידה יש משמעות וקיום לכל. דווקא למציאות הניסית היא עומד ביסוד הכל. את המציאות הזו אין צורך ליצור. היא קיימת באופן מוחלט ואינה תלויה בשום דבר, לא בנו אלא בשום דבר. במי זה תלוי? ברצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. הכל קיים ממנה ותלוי בה במציאות האלוקית הזאת. בחנוכה זוכים אנו להארת הנס, להיפגש עם המציאות העליונה, דהיינו המציאות האלוקית, ומתוך כך כל חיינו הטבעיים מקבלים משמעות חדשה לגמרי. טוב להודות להשם בכל מצב, בכל רגע, ובא חג החנוכה לגלות לנו, להאיר את נשמתנו, שבאמת כל מה שבא עלינו, הכל מאת השם, מרצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, כל רגע ורגע. לעובדה שהרגל נעשה קבע, והמציאות הנורמלית נראית כאילו היא המציאות הבלעדית, ישנן השלכות בעייתיות. טוב, אם אתה חושב שכל המציאות הטבעית, הנורמלית, היא הדבר הקיים ותו לא, הוא אומר, יש לזה השלכות בעייתיות. נוצר מצב שאפילו הדברים הטובים שהאדם קונה לעצמו, כמו מידות טובות, כישרונות, רצונות ושאיפות, דעות, ערכים, אידיאלים, והוא שמח בהם, ובצדק נהפכים להיות עומדים בזכות עצמם, בלי קשר לאלוקות. יכולה להיווצר מציאות שלמה, נפלאה ואדירה, עשירה בתוכן ובציפיות, וכאילו חס ושלום לא נחוס לה שום דבר נוסף. יש לך הכל. כסף יש לך? לא. דירה יש לך? לא. אופניים יש לך? כאילו, כן או לא? הכל. אבל זה הכל. הדבר הכי חשוב זה לחבר את הכל לאלוקות. אדם חומרני, יש לו הכל בעצם, אבל חסר לו מה? האמונה חסרה לו, שהכל מעט השם, לחבר את הכל הקדש ברוך הוא. זה חסר לו הדבר הזה. האדם חי את חיים בהופעתם מלאה לכאורה, עם כל מה שתמון בהם השם, והוא לא מגלה את השם בתוך החיים המלאים האלה לכאורה. אך בהכרתו הוא רחוק מאלוקיו. יש לו הכל, אבל אין לו את הדבר הכי חשוב. אין לו את השורשים, את השורש של הכל. מה עומד ביסוד הכל? לפעמים אדם כזה גם מתפלל להשם, אך הראש שלו מקום אחר לגמרי. כן. אך הוא נשאר רחוק ממנו, והוא מצרף גם את השם לחיים העומדים כביכול, בזכות עצמם, כאילו החיים הטבעיים זה בפני עצמם, ואלוקים שם, אנחנו ההפך בדיוק, אנחנו רוצים לגלות את העניין האלוקי בתוך החיים הטבעיים, בתוך חיי היום יום והרגע רגע. כאן מתערבת המציאות הניסית ואומרת ששום דבר לא מובן מאליו. אין שום דבר מובן מאליו. זה שאנחנו יושבים עכשיו בכיתה במכון מאיר כאן, זה לא דבר, זה מובן מאליו? למה אתה חושב שזה מובן? אולי כן מובן מאליו? שום דבר לא מובן מאליו. הכל זה רצון השם. ומתוך כך, להודות להשם, היא מובילה אותנו להתייחס אל השם, להיות מודה להשם, כדי להיות במדרגה של מודה להשם, צריך להיות באמת עשיר תודה. לא כפוי טובה, אלא עשיר תודה. ולהיות רק מודה ומתוך השתאבות גמורה במקור הכל. זה עניין המיוחד של להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מודים בחנוכה על הגילוי הזה, המציאות הניסית הזאת, שהיא עומדת ביסוד, האלוקית הזאת, שהיא עומדת ביסוד כל המציאות שלה, היא מתגלנו במיוחד בימים שנזכה, שכל עם ישראל יזכה באמת לאותה הערה, לאותו גילוי הנס, הניסך שבכל יום, עמנו, עכשיו זה מובן יותר, הניסך שבכל, ששום דבר לא מובן מאליו. טוב להודות להשם, לזמר לשמך העליון. יהיה לנו חנוכה שמח וכל טוב.